מפי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בני מות. לכן, שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי, שכון לבטח. מה אומר? שיביתי השם נגדי תמיד. ידוע שבשולחן ערוך הרמה התחיל בסימן א', תחילת שולחן ערוך, כתב שצריך האדם לשים פסוק זה נגד עיניו, שהוא כלל גדול בתורה, מעלת הצדיקים שעובדים והולכים לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כי כשהאדם יושב בתוך ביתו והתנועות, העסקים, ההנהגות שלו הם לא אותו דבר כמו שעומד לפני מלך. כשאדם עומד לפני מלך הוא מודד, שוקל כל תנועה, כל דיבור, כן, על אחת כמה וכמה. אם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, כמו שאמר בזוהר הקדוש, לית אתר פנוי מיני, אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אמרו שפעם בשניאור זלמן מילדי עליו השלום, שהיה ילד קטן, שאל אותו אבא שלו, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אמר לו אבא, איפה לא נמצא הקדוש ברוך הוא? לכן אני אגיד לך איפה נמצא. אז ידעו שזה יהיה איש גדול. אז אמר הנביא ירמיה, מסתתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום אדוני, הלא את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום אדוני. זאת אומרת, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. אז מיד כשאדם אומר הרמה, כשאדם יחשוב על הדבר הזה, תבוא לו יראה והכנעה ופחד השם, והתבייש מהקדוש ברוך הוא. אומר לה, לא ישים לב על האנשים שמסביבו, מרעיגו עליו, וגם כשהוא צנוע בחדרי חדרים, לא יאמר מי רואני, תמיד יזכור שהקדוש ברוך הוא מולו. יש גם בעל ההפלאה, אבי פנחס הורוביץ, עליו השלום. היה איש שנון ופיקח. הוא יש לו ספר המקנה, לספר, למסרת קידושין. כתב שיטה על מסרת קידושין. היה חריף מאוד. הוא מספרים עליו שהיה הרב של העיר, פרנקפורט. היה שם תקנה בעיר, שהמשכורת הכי גבוהה נותנים לרב העיר. אחר כך יש שוחט, חזן, תוקע, מוהל, שאר אלה בעלי כלי הקודש, הם מקבלים. הראו שם איזה חזן, עושה להם כל מיני סלסולים, אתה יודע, אצל אנשי אירופה, כל מיני טונים, כל מיני... וזה כל פעם היה עושה להם מתי תרגילים לפני החגים. היה עושה, הגרון שלי כואב, אני זה מצונן. האמת, החזנים סקנים תמיד, לפני ימים נוראים יש להם מצטננויות. אז הוא היה עושה, מנצל את זה של העלאה במשכורת. כל פעם עוד עלה, עוד עלה, עוד עלה. פעם אחת, אז כל פעם היו מפחדים שלא יברח להם, והרבה אנשים באים לבית הכנסת, באים של החזן, מה לעשות? אז פעם אחת רצו להעלות יותר מדי, אמרו לו, די, אפשר, אתה תבוא איתנו לרב, ואנחנו, מה שהרב יאמר, אנחנו נעשה. בא אצל הרב, הרב שמע את כל הטענות שלו, הטענות שלהם, הלכו. אחרי התפילה שאלו את הרב, נו, מה אומרים? אומר, זה עושה מעשה זמרי, מבקש שכר כפנחס. הוא זמר, עושה מעשה זמרי. הוא זמר, מבקש שכר כמו פנחס, אני קוראים לי פנחס, הוא רוצה משכורת שלי, לא ייתכן. אז שתק. מאותו יום, פסיק החזן הזה לשגע אותו. אז הוא היה איש שנון, הוא כותב על הפסוק הזה, צוויתי השם, והוא יעתיק את דברי הרמה שאמרתי לכם. שמה? אומר, עדיין המשל זה לא מפסיק, לא מספיק. למה? נכון שכשאדם בא לבית המלך, הוא מפחד. אבל תראה, פעם הראשונה יפחד. הרי שבוע, אם הוא יזמין אותו המלך, עוד פעם מפחד. מפחד אותו דבר? פחות. עוד פעם הוא רואה את המלך? עוד פחות. לפרט זה השרת, או זה שמחלק תה, בא לבית המלך כל הזמן, נכנס ויוצא, נקה את השטיחים, נקה את הערובה. כבר רגיל, הוא רואה את המלך. פעם ראה אותו עם חולצה, פעם ראה אותו עם גולף, פעם עם אני יודע מה. זה כבר לא מנעלי בית. המלך בשבילו זה לא המלך, זה בשר ודם כמוהו, הוא רואה אותו קבוע. להבדיל לפלפי הבדלות, אצל הקדוש ברוך הוא זה להפך. ככה אומר הבעל הפלאה, זה חידוד. אומר, שוויתי השם נגדי תמיד, אצל הקדוש ברוך הוא אל תחשוב שאם אתה רגיל איתו, אז זה כמו אצל מלך בשר ודם, שכשאתה רגיל איתו, אז אתה כבר מפסיק לפחד ממנו, מפסיק להתפעל. כי רגיל, אתה מבין, כמו החיילים שלא עליכם צעים בקרב, ושומעים כל הזמן נריות ופגזים. אז אם הוא הולך ברחוב, שמע איזה אחד, עשה בום, בשבילו זה כלום, זה סוכריות זה. למה הוא רגיל? אומר, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא כך. כשאדם רגיל אצל הקדוש ברוך הוא, ככל יום נוסף, שהוא מתקרב עוד לקדוש ברוך הוא, הוא מכיר את השם, אז הפחד שלו מאת השם יותר גדול. ואתה תמצא את זה אצל יראי שמיים. מי שעובד את השם 10 שנים, הוא לא מפחד כמו זה שעובד 20. זה שעובד 20 לא מפחד כמו מי שעבד כבר את השם 40. זה שמכיר את הקדוש ברוך הוא כבר 60 שנה, הפחד שלו והיראה שלו פי כמה וכמה. לכן אמר, ונגד זקנה וכבוד. כמה שאדם יותר מזקין, זקני תלמידי חכמים, דעתם הולכת ומתווספת עליהם. זה, ולמה זה? הוא אומר הרב, בחנתי ומצאתי שכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף לגדולתו, אין סוף לגדולתו, כל מה שיתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא יגיע לו אור חדש ונוסף יותר ממה שהיה לו אתמול. ועל זה אמר דוד, שוויתי השם לנגדי תמיד. למה? דוד המלך כל כך היה דבק בקדוש ברוך הוא, ראה מתעורר כל לילה בחצות, מתי שישן היה קם בחצות, והיה עובד את השם. כל מגמתו הייתה, מה היה אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הייתה לו יראת השם נגדו תמיד. אז לכן זכה דוד המלך להגיע למעלה הזאת. יש הרעבן, בן אברהם בן נתן הירחי, הוא כותב על הפסוק הזה. הפסוק הזה יש עליו, אני לא אגזים, אם הוא אומר לכם 1,000 פירושים, זה עוד לא... ניסיתי לפתוח בספרים, אפלה ואפלה. לא יודע אם יש פסוק בתהילים כל כך שפרשו אותו כמו הפסוק הזה. הרעבן, אחד מהראשונים, הוא הביא את מה שהזכרנו על, גם בשבוע שעבר, שברכה מתחילה בלשון נוכח ומסיימת בלשון נסתר. כל ברכה, ברוך אתה השם, אתה אומר, לוקם לך עולם. אחר כך אתה אומר, אשר קידשנו ולא אשר קידשתנו, וכן אשר בחר בנו כל העמים נתן לנו תורתו. צריך לומר שבחרת בנו מכל העמים ונתת לנו את תורתך. לא, שבחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. אומר, למה זה? כשאדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, בהתחלה הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא לשון נוכח, הוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא מצוי בקרוב צעד אחד ממנו, שמזכיר את הברכה, נפל לו פחד, ואז הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא נעלם ונסתר ורחוק ממנו פי כמה וכמה ממה שראה, ממה שהיה חושב בהתחלה. לכן זה אומר, שוויתי השם נגדי תמיד, שאדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד לפניו, אז יש הריבה מבעלי התוספות, חתנו של רש"י כותב שהטעם שהברכות מתחילות בלשון נוכח ואחר כך מסתיימות בלשון נסתר, כל הברכות הם כאלה, אומר כי הקדוש ברוך הוא נגלה ונסתר, יש בו גם גלוי וגם נסתר, גם שמו של הקדוש ברוך הוא. אדנות זה נגלה, אנחנו מזכירים שם אדנות, אתה קורא בספר תורה, כתוב בספר תורה י' כ' ו' כ', והרי אם קרא פסוק אחד או מילה אחת בעל פה לא יצא ידי חובה, אז אין פה קריאה, צריך קורא לחזור ולקרוא. לכן צריך מאוד להיזהר על הילד בר מצווה, זה יש מנהג לא טוב שעושים היום, נותנים לו לקרוא את כל הפרשה. א', סתם מעמיסים עליו, סכן הזה במקום להכין את עצמו לבר מצווה כמו שצריך, אז יש לו עול מסע כבד לסחוב את כל הרכבת הארוכה הזאת, איזה פרשה. מאיפה זה כתוב שהוא צריך לקרוא את הפרשה? שנית, מרוב שהוא רגיל, אז הוא מרוב הפחד שלו, ופעם ראשונה שהוא עומד לקרוא, אז הוא קורא, רוב המילים זה בעל פה. תעמוד לידו ותראה. לפני שהוא עובר את השורה, הוא כבר אומר מילה בעל פה. הוא קורא מילה בעל פה, לא יצא ידי חובה, בדברים שבכתב היתר רשאי לא אומרם בעל פה. יותר טוב שיתנו לו איזו עלייה אחת, שיכין אותה, וזהו. גם לפעמים יותר מדי, יש לי, לפעמים הוא קשה לו, לפעמים הקול שלו לא נשמע. יש בזה הרבה תקלות. עדיף שיקרא רק את הקריאה שלו. בזמננו לא היו קוראים, זה היו נותנים לו בר מצווה מפטיר, זה המצווה. היום מפחד שימות האבא שלו, אומר, זה הבן שלי כמפטיר, חס ושלום. מה, התורה הורגת אנשים? כמו שאמר הרב עוזאל, הרבה טיפשים חושבים שהקדיש מחיה מתים וממית את החיים. אני אומר, זה לא נכון. אז עד רבה, יותר לא מפתיר, למה מפתיר? שיקרא גם בתורה וגם בנביא. עכשיו הוא הגיע למצוות, יש עניין שיקרא גם בתורה וגם בנביא. גם מפני שלפעמים היו עמי הארץ, לא יודעים בדיוק את תאריך הבר מצווה. ואם זה היה חל בפסח, או חל בתשעה באב, מקדימים שבוע קודם, או שבועיים קודם. אז הוא עוד לא הגיע למצוות, אז גם ככה יעלה מפתיר, יצא ידי חובה. בתנאי שזה לא מפתיר של חובת היום. מפתיר של חג, למשל, זה קורבנות חיוב, שצריך שיעלה, שהוא כבר חייב במצוות. אבל שאתה מפתיר, יכול כל ילד לעלות. גיל 9, 10, יודע לקרוא, למה לא? עד רבה, תרגיל אותו, שיעלה מפתיר, ככה היה נהוג. היום נהיה כל מתים, מתים, כאילו גן עדן של מתים נהיה פה. כל דבר מחפשים איפה סגולה למתים. וסגולה לחיים, אנחנו לא צריכים מזה. אז הוא כותב את הטעם הזה, לחזור לעניין שלנו. והביא זה אבו דרהם גם כן. שכאשר האדם יזכור, יזכיר את השם, ברוך אתה השם, הוא מרגיש שהוא עומד כנגדו. כך כותב הריבה. הריבה אומר, כתוב שם הוויה בספר תורה, ואנחנו קוראים א' ד' נוניות. אז לא יצא ידי חובה, איך הוא יצא ידי חובה? אלא, כך שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לו נגלה ויש לו נסתר. בכי עוד כבב כזה, זה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא. זה רק האותיות שהוא בחר להאיר את האור שלו בהם. והוא אומר, גם בזה אל תזכיר אותי. לכן צריך להיזהר ולשם ייחוד, שלא יזכיר את האותיות. אלא יאמר ויחדש שם אות יוד ואות ה, באות ו ואות ה. או יאמר יוד כ בוו כ. אסור לומר את האותיות כמו שהם, כי זה רבנו הרי פירוש כתב בשאר המצוות, מי שמזכיר את האותיות של ההוויה, כסדרם, הרי זה עובר משום הוגה את השם באותיותיו, שבר בינן חייב מיטה בידי שמיים. זה היה עבונו של רבי חניה בן תרדיון. מה אומרת? שהוא נשרף לספר תורה אמו, למה אשתו גם כן מתה איתו, היא הייתה שומעת אותו הוגה את השם באותיותיו, וברוב הקדושה שלו, העמקות שלו בתורה, לא היה מרגיש. אז היה הוגה את האותיות של שם הוויה, ולא מחתה בידו. הוא לא שם לב, אתה צריך להעיר אותו. תגיד לו, אתה מזכיר שם הוויה, את האותיות של ההוויה, אתה מזכיר. אז זה טעות. לכן צריך לזהר. גם מה שעושים ברכונים או סידורים לילדים, לתלמידים, כותבים להם שם הוויה. איזה דבר זה? תראה, אצל האשכנזים, שמים יוד יוד. עכשיו, הילד הזה מסכן, מתחיל לקרוא ברוך אתה, אז הוא מתחיל להגיד, הוא רוצה להגיד שם השם. אז הוא לא יודע מה זה, רואה יוד כ וו כ. מתחיל לבטות את זה בפה, למה אתה מכשיל אותו? אז צריך להפחיד אותו, אומר לו, לא, זה אסור, אל תגיד את זה, מראש, אל תשים לו את זה. של מה? איפה כתוב שצריך להיות כתוב שם הוויה? סידורים של האשכנזים אין שם הוויה. תראה כל החומשים, עד היום שאנחנו קוראים בהם, שם השם, יוד יוד. לא צריך שיהיה הוויה. גם נפקמינה, אם נופל סידור כזה, יש בו שם הוויה, זה זלזול יותר חמור. כמו שיש שם השם, הקודש, הנכתב ואינו נקרא, זה נקרא ככה. שם הנכתב ואינו נקרא. אבל אם כתוב בכינוי או בסימון של יוד יוד נפל, זה כמו כל דבר שבקדושה. כאן זה בעיה, גם יש בעיה של מחיקת השם אם נקרא הדף בפרט ספר שילד נוגע בו. זה הרבה פעמים קורה שהוא קורע את הדף או שופך על זה איזה משהו. השם הוויה זה לאו מהתורה למחוק. כתב הרמב״ם, כל אלה שבעה שמות מזכיר אותם, אל, עדנות, הוויה, אלוקים, צבאות, שדי, כל המוחק שם אחד משמות הללו או עוד אחת מהם, הרי זה לוקה מן התורה שנאמר, ויבטם את שמה מן המקום, מהו לא תעשו, כן, השם אלוהיכם, לדברי הרמב״ם. אז זה חמור מאוד, כן, צריך להיזהר. אז בשם הוויה יש נגלה ונסתר, לכן בשם השם בברכה יש בדיבור ויש במחשבה גם, זה הכוונה. שאדם ידע שכשאדם מתפלל, שאדם מברך, יזהר לברך וגם לכוון. גם בפה להוציא וגם בכוונה. מה זה אמר רבנו יוסף חיים, הליץ על זה, יש גמרא, שניים שנכנסו לבית הכנסת להתפלל, קרם אחד ויצא, תורפים לו תפילתו בפניו. הכוונה שם בגמרא, בזמן התלמוד, בתי הכנסת שלהם היו מצויים חוץ לעיר, בשדות. בפרט בבבל, שם היו מצויים שדים. היום יש כל מה שדים, בני אדם שהם שדים שם. שם היה מצוי מזיקים, בר מינן. הגמרא אומרת שמלאך המוות היה מפקיד כליו בבית הכנסת. הסכנה היה. אז שהיו הולכים לבית הכנסת, לא הולכים יחידי, הולכים יחד. בפרט בערב, בזמן שהמזיקים שולטים, אין ללכת בערב. יש ירושלמי במסכת שקלים, נורא, שם רבי חנינא בר חופא היה נותן, נוהג לתת צדקה בלילה. פעם אחת בא פגש אותו שר של הרוחות, מה לא ולא כתיב בתורה לא תשיג גבול רעך, למה אתה נותן צדקה בלילה? אתה נלחם איתי, זה זמן השלטון שלי בלילה, הם המזיקים שולטים בלילה, למה אנחנו אומרים והוא רחום בלילה? להכניע אותה. יש ארבעה סוגי גדודים, ארבעה חילות יש, יש להם חיל הים, חיל האוויר, שחיל ששמו אבון, שחיל ששמו משחית, יש אף ויש חמה. ועליהם אמר בפסוק, יהיו רחום יכפר אבון, גם זה אמר דוד המלך, וזה כנגד האבון. אחר כך ולא ישחית, וכבר בעלי השיב אפו ולא יהיה כל חמותו. זה אנחנו אומרים כל לילה, חוץ מדל שבת ודל חג שלא אומרים את זה, אבל ראש חודש, חול המועד, שאר הלילות אנחנו אומרים. יש ויכוח הפוסקים אם בראש, בליל כיפור יש לומר או אין לומר, מחלוקת ידועה, אבל שאר חגים ומועדים לא אומרים. למה? לכן בהשכיבנו אנחנו בערבית כל לילה אומרים והסר מעלינו מכת אויב, והסר השטן מלפנינו מאחרינו. אבל בשבת ובחג כתב הזוהר הקדוש שאין לומר אלא אומרים ופרוס עלינו סוכת שלום, על ירושלים סוכת שלום, ברוך אתה השם, למה אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אז זה בלילות שבת, וכן בלילות המועדים, לילות יום טוב, אין. אבל בשאר הלילות יש חשש מהם, יש סכנה מהם. אז לכן, זה פגש אותו, אמר לו, איך אתה עושה ככה בלילה? אמר לו, כתוב, מתן בסתר, יכפה אף. אז היה מחכה שיהיה חושך, שהעניים לא יתביישו, לתת להם צדקה. ככה ימין הגוגם של אביו של רבנו יוסף חיים, ידוע, היה חסיד גדול. לכן הוא תמיד כותב, מור אבי החסיד, הוא רבי אליהו. הוא נפטר יחסית צעיר, בן 58 היה, אביו של בן ישי. הוא היה יהודי, לא כל כך עשיר, אבל עמיד, יכול להתקיים. היו לו חמישה בנים. אחד מהם זה רבנו יוסף חיים היה. שאר הבנים היו יראי שמיים, תמיד החכמים, אבל הם החזיקו בידי רבנו יוסף חיים. אז הוא היה חוקר בשבת, איפה יש איזה עני שזקוק, או אפילו לפעמים עשיר שהוא ירד מנכסיו, חייב חובות, הסתבך, חוקר, והיה לו פקדונות, הוא היה הולך לוקח כספים מאנשים או מכסף שלו, מוצאי שבת היה מתעטף באיזה גלימה, כמו, נראה, אין הבדל בין יהודי לערבי, לא ניכר, אבאיה כזאת נקראת. היה לובש, הייתה עשויה מצמר גמלים, צבע חום, ככה היה להם, היה כי אם היו לובשים כזה אבאיה, בפרט בחורף, תעטף עם זה, לוקח את צרור הכסף בידו, תופק בדלת של האיש הזה, שואל מן האדם, הוא צועק, היום עליהם אליהו, אליהו הנביא, הוא שמו אליהו, אבל למוצאי שבת, עד שהוא לוקח מישהו לפתוח את הדלת, הוא לוקח את הצרור, זורק לתוך הבית ובורח. אז יצאה שמועה בעיר, בגדד שם, יוצא הרבה מהר שמועות, שאליהו הנביא מסתובב כל מוצאי שבת, זורק כסף בבתים. אז כל עד היום עושים מנדנדינו, התור של מי, איזה מוצאי שבת בבית של מי הוא יבוא. וזה היה הוא, אחרי שנפטר נתגלה שהוא היה ככה עושה. למה? צדקה היה אדם לעשה בסתר יותר טוב. אז יש נגלה ויש נסתר. אז הקדוש ברוך הוא נגלה מצד מעשיו, נסתר מצד אלוהותו. מלכותו לא ניכרת לעין כל. הקדם צריך להתבונן כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא. העם רואה לכאורה, טיפש, חושב שהעולם ככה, שמש לבד זורחת, והירח והכוכבים, והאדמה מוציאה את שמחה, והנה יש גשמים, ויש עדים עולה מהים, שקע ברומטרי, אתה מבין? ובא ואחר כך מצטרף, יש דו תחמוצת הפחמן ויש חנקן ויש חמצן ויש אני יודע מה, נוצרת ריאקציה בים ו... כן, באוניברסיטה, כן, הולך תלמד שם, יגידו לך את זה. ואז יורד הגשם, אתה מבין? ותגיד, יש אלוהים שהוא משיב הרוח, מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, חיים אתם, איך העובר נוצר במאה אמו, איך נהיה לו גוף כזה, עם אור וגידים ועצמות ומוח ולב דופק. בגיל 4 שבועות כבר יש לו לב ודופק. איך זה? ומי עשה את הלב? ומי גזר שיהיה הריון? איוב, את כל זה בספר איוב אומר, ולילה אמר הור הגבר, יש מלאך ששמו לילה, הוא ממונה על ההריון. אם הוא אומר הריון, נהיה הריון. הוא מקבל פקודה מהבורא. לא קיבל פקודה, לא, אין הריון. רבי שמעון בר יוחאי, כמו הירושלמי אומר, שיצא מהמערה, אז ראה, היה צייד, יורה, תופס ציפורים, כל מיני יונות, כל מיני ציפורים. היה שומע הכל, דימוס. והנה, לא, החטיא את המטרה, היונה עפה. אמר רואי, אפילו ציפור, בלי כוח נשמיה, למתצת. בין אנשה, לא כל שכן, אפילו ציפור, אם לא נגזר מלמעלה שטיפול במצודה, לא תנצא. לא יצוד אותה. אדם לא כל שכן, אז ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא נסתרת. אבל מי שיש לו שכל בעולם, יש שכל, חנן אותו הקדוש ברוך הוא בדעת, אז הוא מתבונן ורואה, ויודע שזה ההסתכלות. זה המרדם הלמעלה ממך. כתב רבנו בהי, זה לא הסתכלות של ראייה, אלא זה הסתכלות התבוננות בשכל, ראיית השכל. דם הלמעלה ממך, זה שיביתי השם, לנגדי תמיד. זה הסוד. וכך כותב עין רואה. מה זה עין רואה? תוספות יום טוב שם במסכת אבות על המשנה הזאת. תוספות יום טוב זה היה תלמידו של מהר"ל מפראג, כמו לפני 400 שנה קדמון ביום טוב הלר הרב השלום. הוא כותב תוספות יום טוב שלמה אמר עין רואה, לא אמר עיניים רואות, להבדיל בין האדם לקדוש ברוך הוא. אצל האדם יש לו עיניים, יש לו אוזניים, הכל זוגי. אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד עיניים, עין רואה. רואה. הקדוש ברוך הוא רואה מכל צד, לא צריך להגיד, יש לו פנים ואחור, ימין ושמאל, מעלה ומטה. כל מקום נמצא. כל הצדדים. אין אצלו, לא צריך אצלו לצייר אצלו איזה ציור אנושי או ציור גשמי חס ושלום. כמו שרב סעדיה גאון, סיפרתי לכם פעם, שאל המלך, שאל אותו, המלך הבבלי, שאל את רב סעדיה גאון, לפני 1,000 שנה הוא היה, אמר לו יום אחד, היושבים כל השרים, כל ראשי הפרלמנט, הבית התחתון, והבית התת-תחתון גם. אז כולם היושבים שם. והנה, אנשי הקונגרס, ובית הנבחרים, וכו' וכו'. שאל אותו, אמר לו, קדוש ברוך הוא, מי היה לפניו? מי ילד אותו? אך שאל אותו, קדוש ברוך הוא, לאיזה צד הוא פונה? איפה הפנים שלו? אך שאל אותו, הקדוש ברוך הוא, מה עושה? אמר לו, זה שאלה זה, זה תינוקות שבית רבן יענו לך. מה תינוקות שבית רבן? אמר, יש לי ילד בגיל 5 בתלמוד תורה. איך תקעת תקרא לו, תביא אותו מהתלמוד תורה, ותגיד שאני גיליתי לו. והוא יענה לך. הלך הביא את הילד שלו מהתלמוד תורה, מיד רכב ופרשים, הביאו אותו. אמר לו, ילד, אתה יכול לענות לי פה? יושבים שם איזה 1,000 משרי המלוכה וכל ה... אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מי ברא אותו? מי ילד אותו? אמר לו, אדוני המלך, יש לך צלחת פה על השולחן? אמר, צלחת אגוזים. אמר, אדוני המלך, תספור את האגוזים. וילד בגיל 5 אומר למלך, מה לעשות? הוא מתחיל לספור, אומר, איכן... רגע, אחד, לפני אחד, מה יש? אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 היו. אומר, רגע, אחד, אמרת אחד. לפני אחד, מה יש? אומר, אין כלום. אמר, אנחנו אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לפני אחד משהו? אין לפניו כלום. אמר, טוב, לאיזה צד הקדוש ברוך הוא פונה? אני רוצה לדעת לאיזה צד יש לו, צפון, דרום, מזרח, מערב, שאני אתפלל לכיוון שלו. אומר, אדוני המלך, יש פה נר, אתה יכול אמר, ודאי, מה זה, ארמון המלך פה. הביא לו נר, הדליק את הנר. אמר, תגיד לי, הנר הזה, לאיזה צד האש שלו פונה? פונה לצד צפון, לצד דרום, מעלה, מטה, מה שייך? זה אש, זה כל, זה כל, כל הכיוונים. אמר, אש כל הכיוונים. קדוש ברוך הוא, כתוב עליו, כי השם אלוהיך, אש אוכלה הוא אל קנה. וזה לא אש של פה. על אחת כמה וכמה. לא כן, רואים, תמיד רואים פעם ראשונה משהו חדש. יש פתגם בערבית, איש נהר, תשמע עכבר, תחיה עוד יום אחד, תשמע עוד חדשות. אז אמר לו, טוב, עכשיו תגיד לי, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בראת העולם ששת ימים, אתם אומרים, ומאז מה הוא עושה עד היום? אז אני המלך, תעמוד רגע, עמד. אני המלך, תשב, 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 תקום, תעמוד, תקום, תשב, תעמוד. מה זה עוגה? עוגה אתה עושה לי פה היום? לשבת, לקום, לשבת. אומר לו, אדוני המלך, כתוב בדניאל, המורה לימד אותי. הוא מעקה מלכין ומעדה מלכין. קדוש ברוך הוא מעמיד מלכים ומפיל מלכים. הוא בידו להפיל אותך, והוא הושיב אותך, ומתי שיוצא הוא יפיל אותך. אמר לו, תעשה טובה, תלך מפה מהר, לפתוח שאתה עשה לי פה, תפתח בין השטן, תעשה טובה, די, שתוק. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא זה לא ראייה חושית, זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה דבר נפלא מאוד, שזה כי ממיני בל אמות. זהו. כן. אז למה אמר את זה דוד? רשי על הפסוק הזה אמר דבר פלא פלאים. הוא אמר, ביות ויש מצוות עשה על כל מלך מישראל שיכתוב לו ספר תורה, יתרה יש מצווה שכל אחד מישראל יכתוב לו ספר תורה. מלך יש לו מצווה ספר תורה נוספת, היו עושים קטנה ומניחה בחקו ויושב איתה והולך איתה לכל מקום שהולך הספר תורה איתו, שנאמר וכתב לו והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו משנה תורה הזאת על ספר וקרא בו כל מחייו. אז דוד היה מלך מישראל והיה לו ספר תורה איתו, לכן הוא אמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, שזה הספר תורה כאן נמצא. למה? כי ממיני כבר היה ספר תורה בצד ימין, ואני יודע שבגלל זה אני לא אפול. לכן דוד כמה מלחמות היה לו מסכן, 40 שנה הגמרא אומרת חלום אחד טוב לא היה לו, כל החלומות שלו רעים היו, כלומר מרוב האויבים שהיו לו, מביתו אחיו שנאו אותו בהתחלה, אביו הרחיק אותו מהבית, אחרי זה שאול חמיב רצה להרוג אותו, אחר כך בניו קמו עליו, שלום רצה להרגו, אמנון, מעשה אמנון ותמר, לא ראה נחת משום צד, לא היה לו מנוחה, כל יום מלחמות, אבל הוא היה לו מנוחה בקדוש ברוך הוא. זה אמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה אמרה הגמרא, כתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, זה שהוא היה כותב המלך את הספר תורה, שתי תורות היו לו, שתי ספרי תורה, אחת יוצאת ונכנסת אמו, אחת מונחת לו בבית גנזיו, היה לו בתוך הכספת שלו, זו שיוצאת ונכנסת אמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו, זאת אומרת קשורה לזרוע שלו, שנאמר, גמרא אומרת, שיוויתי אדוני נגדי תמיד כי ממיני בל אמות. אז ככה היה יודע תמיד הספר תורה היה נמצא איתו והיה הולך איתה תמיד. כן, אז אומר יש פירוש שיוויתי השם, כוונה שכל מעשה ככותב בחיים פלאצ'י מביא פירוש בשם מערי בן יחיה, שיוויתי השם נגדי תמיד על מה שאמרו כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שכל דבר שאדם עושה שישים את נגד עיניו את הקדוש ברוך הוא, שלא העיקר במעשה שאדם עושה, כל מצווה שהוא עושה ידע את המצווה הזאת אני עושה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ואז אם יעשה את המצווה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז לא יפחד ולא ימות, לא יחשוש, לא תהיה לו נפילה, אלא וגם אם חס ושלום יפול, יהיה לו תקומה. אז לא יפחד. זה העניין של הדבקות בקדוש ברוך הוא. שידוע המעשה עם הרם גלנטי עליו שלום. בזמנו, הוא היה, זה רבי משה גלנטי, היה ראשון לציון הראשון שהיה בארץ ישראל. איך נהיה תואר ראשון לציון? הוא נכד של מהרם גלנטי המגן, הזקן. הזקן זה היה בזמן רבנו הארי, אב בדין של צפת. אותו היה מעשה ידוע. אחיו, עם השני אחים, רבי אברהם גלנטי ורבי משה גלנטי. הם היו לוויים. רבי אברהם גלנטי חיבר, ספר כל בוכים. חיבר פירוש על הזוהר גם. והיה מנהגו כל לילה היה מאיר את תושבי צפת בחצות. היה אומר, קומו לתיקון חצות. והיה לו בסק על בשרו מראשו ועד רגליו, ובוכה ומיילל על חורבן את המקדש. רבנו הארי אמר עליו שהוא ניצוץ ירמיהו הנביא. וכן היה מקונן על חורבן את המקדש. וגם היה לוי. אמנם ירמיה היה כהן, מן הכהנים אשר בענתות, אותו שבט. אחיו, הרב משה גלנטי, היה גדול ממנו, וגדול בתורה. בקיא בכל ארבעה תורים, ובכל התלמוד, בבלי וירושלמי, וכל כתבי הרמב״ם. לא היה בצפת גאון כמוהו. הוא היה עוד לפני מרן, במשה גלנטי. יום אחד, רבי אברהם גלנטי, מספר, עכשיו מפגש עם אחיו, ספר לו את הנפלאות של רבנו הארי. הוא היה צעיר, רבנו הארי היה בן 37, נפטר בן 38, בן 37, וגם הגיע חדש, הוא היה עולה חדש ממצרים. ואשכנזי לא היה מתושבי המקום. זה סיפר לו את כל הנפלאות של רבנו הארי כזה גדול, שהוא נבהל. סיפר לו דברים באותות ומופתים. שמע רבי משה גלנטי, אמר אני רוצה גם לבוא לראות אותו. מקרוב, מכיר אותו אבל לא הכיר אותו אישית. והנה היה רבנו הארי יושב ולומד עם התלמידים, והנה נכנס רבי משה גלנטי. האותו רבנו הארי תחיל לפחד ממנו, קם מלא קומתו ורואה שרבי משה גלנטי בא לשבת על הספסל כמו התלמידים, שבת שמוע זקן, הוא ישמע אותי, אני צעיר, תחיל לבכות, תראה איזה ענבה איתנו. אמר לו, כבודו בא רוצה להורגני, יהיה לי עבון עכשיו שאתה אדם כזה גדול. אמר לו, לא, אני אעזור לך, נשמעתי את שמעך, באתי לשמוע ממך תורה. המעשה ידוע, אחרי זה שסיים ללמוד ניגש אליו, אמר לו, אני מבקש ממך שאם אתה יודע עליי איזה עוון, שתגיד לי שאני אתקן את זה פה. תחיל לבכות, רבנו הארי אמר, תעזוב אותי, מי אני שאני אגיד? אמר, לא, אני משביע אותך, ככה אמר לו, משביע אותך בשם השם שתגיד לי אם אתה יודע. סוף הסתכל מצחו, אמר לו שיש לו חשש של אבון גזל. ואז הוא רץ, היה לו מפעל שהיה עושה חוטים. אז היו עושים כל מיני חוטים והורגים מזה בדים. יש לו פועלים. אז הלכת לפועלים, צריך לפקוט. אמר, לא אמרתי לכם שאם מישהו חושב שיש לו תביעה עליי עד שבא איזה אלמנה אחת, אחת, שהיה אומר, לקחה שתי פרוטות. פתח את הארנק, לקחה שתי פרוטות, אמרה, זה מה שמגיע לי. אני חושבת שאני מגיע לי זה קצת יותר. אמר להם, מהיום ועלה, מי שיש לו איזה תביעה עליי, שבקשה שיבוא ויודיע אני. חזר אצל רבנו הארי, הסתכל עליו ואמר, לא כך כתוב שם, נמחל עוון הגזל. אין. הנכד שלו, זה רבי משה גלנטי, גם קרוי על שמו, הוא היה כבר בירושלים. הוא עלה לירושלים, והיה גאון עצום. באו חכמי ירושלים, הטורקים היו שולטים פה, שלטון העות'מאני. אמרו שאי אפשר שהיהודים ככה יהיו בלי הנהלה, בלי זה. תבחרו לכם איש אחד שהוא יהיה המוציא והוא יהיה המביא. ניתן לו רשות להעניש, להכניס בית האסורים. אם יש איזה אישה עגונה או מישהו שמתלונן נגד חברו, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך העניינים שלכם היהודים. תקימו לכם בית דין שלכם עם ראש אחד, מנהיג. אנחנו ניתן לו, הממשלה אמרה, אנחנו ניתן לו רשות. הוא יש לו רשות למה שהוא אומר, זה קדוש. אז התחילו כל אחד מהענבה, כל אחד בורח מהכבוד. לא, לא רוצים, לא רוצים. עכשיו, בחרות רבי משה גלנטי, זה היה פשוט שהוא יהיה הראש. אז עכשיו מה יקראו לו? אמר, אוי לי, אני תקראו לי, מה, אני רב של העיר ירושלים, פה שכינה הקדושה יושבת, ואני אקרא לעצמי לרב של ירושלים? מי אני שאני רב של ירושלים? עפר ועפר, לא מוכן. לא, אז מה נקרא לך? לא, הטורקים מחכים תשובה, אנחנו צריכים לתת להם תשובה תוך שלושה ימים. את מי בחרנו? מי זה הרב שלנו? בסוף הסכימו, פשרה, יקראו לו ראשון לציון, יענו אזרח מספר אחד. ככה נוצר התואר ראשון לציון. אז הוא היה ראשון לציון. לימים שמע על איזה גוי אחד, שייך ערבי, מוסלמי, שהשייך הזה היו הולכים אליו, היה מתפלל על חולים ומתרפאים. ולפעמים היה אומר, החולה ימות, ובאמת היה קורה שהחולה היה מת. היה אומר, החולה הזה יחיה, היה חי. היה בן אדם, אישה, מסכנה, בן שלה נסע לחוץ לארץ, יחזור, אולי יחזור, מה אני אגיד לך? הולכת, אחרי, תבואי אחרי שבוע, מודיע לה, מה שהיה אומר, אמת. באו וסיפרו לרב. אמר, אסור ללכת, זה גוי, זה תמה, מי יודע מה. אבל אמרו, איך הוא יודע? טוב, הוא ברוב קדושתו חקר עליו, ידע שהגוי הזה אין לו איזה עבודה זרה או איזה משהו. חקר עליו, הוא מתנהג בסדר. לא עושה איזה עוונות, אין לו עוונות. סוף דבר, נפגש איתו יום אחד. יום אחד יצא לו לפגוש אותו. אמר לו, תגיד לי, זה אמת מה שאומרים עליך שאתה זה? אמר, כן. אמר, אני מבקש ממך שתגלה לי, איך אתה יודע? אמר לו, יש לי איזה סוד, זה אני לא יכול לגלות. אמר לו, בבקשה ממך שתגלה לי. פציר בו, לא רצה. אחרי זמן, עוד פעם פגש אותו, אמר לו הגוי הזה, תראה, אתה חכם אמיתי, יהודי קדוש, מצאת חן בעיניי, אני מוכן לגלות לך, אבל בבקשה, תכין את עצמך כמו שצריך. מה טוב? מה תצום? שבוע שלם, אל תאכל בשר, אל תשתה יין, אל תעשה ככה, תעשה כך. תאכל כך וכך, תצום ביום, בלילה תישן כך וכך. ותבוא אליי בעוד שבוע, ואני אראה לך את הסוד. הרב אמר, בכל זאת כדאי, מה יש? אני לא עושה איסור בזה, אני לא אוכל, אני עצום, לא אוכל רק בלילה, ואני אוכל מה שהוא אומר לי. אמר לו, לא לאכול בשר בלילה, לאכול רק קוטניות ולחם, ואני יודע, מעט מים, מעט זה. טוב, מה יש? נעשה את זה, זה דיאטה, אומרים, זה בריא היום, לא ככה. תשאל את מי שכבר הרזה, יגיד לך איך מרזים. אז טוב, זה בחינם גם, זה לא עולה כסף. טוב, אמר הרב, כדאי. הלך, עשה את כל מה שעשה, עבר שבוע, ובאר זה היה גר, והיה לו בית, בית בודד, מסביב היה גינה, ויש שם בריכות של מים, בא אליו הביתה, אמר לו, בבקשה, תיכנס פה, תטבול בתוך הבריכה הזאת של המים. יודע, בריכה של מים, מים חיים, משהו זה טבל. יצא משם, אמר לו, כל הבגדים שיש לך לא שווה. יש פה חליפה חדשה, בגדים לבנים, בגדי פשטן, נקיים, תלבש אותם. אין נעליים, אין כלום, עשה מה שאמר לו. הוא בא אליו בתענית. אחרי זה, עכשיו, תבוא לפה, תכנס פה. תטהר את המחשבות שלך, תשכח מכל ענייני העולם הזה, מהגשמיות, שפה בחדר הזה. אחר כך יש עוד חדר פנימי, אבל לפני זה עוד פעם יש בור של מים, תיכנס, תטבול שבע טבילות. והוא הגוי גם ככה היה עושה. עכשיו אמר לו, תראה, אני נכנס לתוך החדר הזה, אני לא מתי שאני רוצה, אני נכנס. זה פעם בשבוע, פעם בחודש, או לפי הצורך. ותשתחווה, ותזהר לא לחשוב שום מחשבה אחרת. הוא לא בסדר. הוא הרב, אומר בליבו, ריבונו של עולם, אם זה חס ושלום, דבר שיש בו עבודה זרה או אסור, אני אבטל את זה כעפרה דערה. אבל אם זה דבר שבקדושה, וזה בסדר. אני מכוון לייחוד שמך הגדול. תחיל לכבן שילוב הוויה עדנות, זה אין כמו זה לטהר את המחשבה. יוד עם א', כ' עם ד', ו' עם נ', כ' עם יוד. בואי הזה בתחיל ורחימו ברעדה, פותח את המפתח, פותח את הבריח, אומר לו, תזהר שאתה נכנס, אל תעמוד בקומה זקופה, אלא תתכופף, תשתחווה שבע פעמים, ואז אני אראה לך מה זה. והוא נכנס והגוי הזה כולו אחזת ורעדה, נהיה חיוור כמו סיד, והרב אחריו הולך איתו, השתחווה, והוא התכוון להשתחוות השכינה, לא אמר הזוהר הקדוש, יעקב אבינו, שהשתחווה מול עשיו שבע פעמים, איך השתחווה לו? הוא אומר, והוא עבר לפניהם, השכינה הייתה שם, יעקב אבינו התכוון לשכינה, ועשיו אבל, חושב שהוא השתחווה אליו, מבסוט, והוא משתחבר יעקב אבינו לשכינה הקדושה. גם רבי משה גלנטי אמר, אני תתכוון לזה. ואז הגיע לשם, שם איזה ארון משובץ בהלומים וזהב, מסגרת זהב, לא פותח את זה, והוא ברעדה מסתכל, רואה שם שם הוויה יוד כה וו כה. אני לא תנשק את זה, נשק. אז הוא אומר, זה הכל. הוא רבי משה גלנטי מכיר את זה, זה הכל. כן, מה זה? אמר לו, בוא נצא בחוץ, אני אגלה לך. נצא בחוץ, אמר לו, זה שמו של בורא העולמים, ואף אחד בעולם לא יודע את זה, רק אני, ואני מבקש ממך, אל תגלה את זה לאף אחד. טוב, אמר לו, עכשיו טוב, עכשיו לא הבנתי, איך אתה יודע שבן אדם חי או בן אדם מת? אומר, אני נכנס, אם אני רואה את האותיות מאירות, אני יודע שהחולה הזה יהיה. אם חס ושלום לא מאירות, אז אני יודע שבר מינן, נגזר על מה שנגזר. יצא רבי משה גלנטי, הוא בא לבית הכנסת, התחיל לפקוט, תגיד לאנשים, אוי לנו, זה הגוי הזה, מצא שם הוויה, וגילו לו שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, תראה איך הוא מכבד ומפאר אותו, איך הוא נזהר בכבודו. אנחנו שכל יום קוראים ורואים, כמה אנחנו צריכים להיזהר. זה שאמר דוד, שביתי השם לנגדי תמיד, כי ממני בלמות. כך כתב רבנו יוסף חיים, הביא את המעשה הזה. זה אומר שעיקר האושר של האדם זה שישתדל כשהוא חי להפריד את הנפש מהגוף, להשליט את הנפש על הגוף. זה כוח עצום. זה היה כוח כל החסידים והצדיקים שהיו נזהרים בדבר הזה. ואז אחד אשר כזה לא יפחד מהמוות. ביום שבר מינן יגיע זמנו להיפטר מהעולם, נפשו מיד עולה ונדבקת בבוראה. למה? כמו שהוא כבר היה מתורגל בזה בימי חייו, שיכול להכניע את החומר להרגיש את הנשמה. למה? שביתי השם מגדי תמיד, שכל הטבע שלי היה רק לשם השם. לא הייתי עושה שום דבר, אני לא עושה שום דבר שהוא נגד רצון השם. אז כי ממני בלעמות, לא מפחד משום דבר אחר. לכן כתב רבנו ארי, טוב מאוד שאדם יכוון ויצייר תמיד שכאילו שם הוויה מול עיניו, אבל לא צריך שיכתוב וישים, כמו שכאלה סתמים בדף, כבר כתב המשנה ברורה עליהם, זה לא טוב עושים, שלוקחים דף עם שם הוויה, מדפיסים את זה, שמים בסידור, וזה נופל, וזה מתבזה אחר כך. והביא בשם התבואות שור, זה בדף הראשון, בסימן א', במשנה ברורה, תראו את זה. שם התבואות שור, תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות, שהאותיות האלה נזרקות לרצפה אחר כך, אפילו ייפול פעם אחת, זה לא כדאי. מה שהוא אמר, יצייר בשכל, חשוב כאילו זה מצויר לפניו, וזה סגולה ליראת שמיים, כך כתב רבנו ארי. נסתכל ברקיע, לכוון שאותיות הוויה בזהב או אש אדומה כתובה בשמיים, ברקיע יוד כה וו כה. ועוד יותר, אם יכוון בניקוד יראה, יוד ניקוד חיריק, אות ה בניקוד שווה, ווו כמץ, האחרונה בלי ניקוד. זה שיכוון את זה, זה סגולה שתיכנס בתוכו, בתוך ליבו, יראת השם. זה סגולה נפלאה מאוד. זה אמר שביתי השם לנגדי תמיד. יש עוד הרבה ים של פירושים, יש ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי עליו השלום, אומר שביתי השם לנגדי תמיד. דוד המלך אומר, אני פתחתי את עיני השכל שלי ושמתי מולי את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל בי, מסתכל עליי, ואז מהפחד הזה אני מתבייש ואני לא יכול לעשות מאומה. ואז כי ממיני אין ימין אלא תורה, אז אני נזהר לא לזוז מהתורה אפילו כחוט השערה, כי ממיני בעל אמות. שמסופר על בעל חידושי הרים על השלום, פעם שהביאו משהו לאכול, והיה איזה מין מאכל, תפשיל שמכיל חלב, לא יודע מה שהיה מכיל, שמו לפניו, והוא בא לאכול ולא רצה, היה רעב, רצה לאכול מזה ולא לקח. עוד פעם, רוצה לאכול, לא לקח, המשיך לימודו. אחרי זה אמרו לו שם בני הבית, למה הרב לא תאכל? הוא כן, נראה לי בסדר, אני אוכל. עוד פעם בא לאכול, פעם שלישית לא אכל. אחרי שהרב לא אכל, והנה הגיע מישהו והודיע שהיה מעורב באוכל הזה דבר איסור. אז באו לרב, אמרו לו, איך ידעת? אמרו, לא ידעתי כלום, רק אני רוצה לאכול ולא בא לי. אמרו לו, איך זה? אמר, קיבלתי עליי מיום שעמדתי על דעתי שכל דבר של איסור, שאם יבוא ייכנס לפה שלו, הוא מוכן להיחנק ולמות שזה לא ייכנס דרך הגרון. אומר, אז בשמיים שומרים, זה שיביתי השם ונגיד תמיד. זה מעשה כזה יש על רבי מרדכי עבדי עליו השלום. הוא חיבר כמה מהבקשות שאומרים בשבת. מרדכי עבדי היה המנהג שלהם, היו מביאים מי שיש לו יורצייט אותו שבוע, אז היה מביא אחרי שמתפללים, מתפללים בנץ, לא כמו היום גומרים בקשות בשבע ואחר כך מתפללים. הם גומרים, מתחילים בשתיים, בחצות, ואחרי זה מתפללים בתפילה בנץ, ואחרי תפילה בנץ כבר עירים שש שעות, שבע שעות, מי יודע כמה, יושבים שיעור עם הרב, אז הם מביאים קידוש, ומישהו שהיה לו יורצייט היה מביא איזה מזונות, והיה שם קר מאוד, סוריה קר בחורף שם, אפס מעלות מתחת לאפס. הם מביאים סחלב, סחלב אמיתי מחלב, עשוי חלב, ומביאים להם את זה עם סחלב ונותנים להם לאכול לשתות, ואוכלים עם זה איזה עוגה, ואחר כך מסיימים והולכים הביתה. שעה שיעור, כל אחד הולך הביתה, עושה חמין עם בני ביתו. והנה יום אחד, אחד מהאנשים הנכבדים היה לו שם יורצייט, שם איזה 100-150 איש, הביאו לכולם, הכינו מערב שבת את הדוד של הסחלב על הפטיריה, מזג לכולם, נתן לכולם לשתות, ושם גם לרב כוס של הסחלב שהרב אוהב, והרב לא ראה ולא לא אכל, לא שתה את הסחלב. גם ראו את השיעור, ניגש זה לרב, אמר, מחילה, הוא נפגע, למה כבודו לא? אה, לא ראיתי, שמת לי סחלב, לא ראיתי. טוב, פתאום עלה מדעתו של הרב, אמר, תראה, לך תבדוק מה קרה עם הסחלב. למה? כתוב בשולחן ערוך, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, אסור. עכשיו אם הגוי עשה חלב, אומר, אני כעת חלבתי את הפרה, אבל לא היה שם יהודי שראה, זה אסור. אז הוא פירש אחרת, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, הביאו את זה לישראל וישראל לא ראה את החלב, סימן שזה יש בעיה. אז הלך הגבאי, אמר, אני אברך. הלך אצל החלבן, שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, מאיפה החלב הזה? אמר, הנה הגוי הזה שיש לו פה רפת של פרות, הוא ממנו הבאתי את זה ביום שישי בצהריים, טרי, ישר מהפרות חלבתי והבאתי. הלך אליו, אמר לגוי, תשמע, יא חוואג'ה, תגיד לי, את החלב היה משהו כויס, כתיר, המשובח. אמר, כאן כויס? אומר, כן, תעשה טובה, תגלה לי, מה עשית, איך זה? זה משהו מיוחד, לא אגלה לאף אחד. אמר לו, כן, אתה מבטיח לי, תשבע לי שזה? אמר, כן. אמר לו, תשמע, לא היה מספיק חלב, אני הבאתי חלב של חמורה והוספתי שם, עשיתי קוקטייל, ואז עירבתי עם זה חלב של חמורה, זה הרשע. אז הוא אומר שהצדיק ששומר את עצמו ושם שביתי השם, שומרים אותו בשמיים וחס ושלום ממני בלמות. יש לו פירוש רבנו ארי, הוא אומר, ידוע ששם הוויה יש לו 12 צירופים. יש סידורים של אשכנזים בראש חודש, זה טוב שאדם מכוון בברכה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, סגולה שכל החודש ההוא יצליח, אז יכוון בצירוף של אותו חודש. זה המקור של הצירופים, זה מהזוהר. יוד כה ובכה, יש יוד, למשל, חודש ניסן זה יוד כה ובכה, רוצה מראשי תיבות, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. זה גם הניקוד הוא כזה. חודש אייר, יוד כ-כ-וב, התהלל, המתהלל, השכל וידוע. וכן על זה הדרך, כל 12 חודשים זה מסתובב צירופים שונים, שיוד כ-כ-וב, אחר כך יוד וב, כ-כ. זה שלוש מתחיל ביוד, אחר כך שלוש מתחיל בה, וכן על זה הדרך. ומשתנה, זה 12 צירופים של ההוויה. זה אומר, שביתי השם לנגדי תמיד. למה זה 12 צירופים? הם מתחלפים כל שעה. כל שעה שולט צירוף אחד של שם הוויה, וגם כל חודש. אז דוד המלך היה כל שעה משעות היום, כל שעה משעות הלילה, היה מכוון באותו צירוף והיה יודע כי במיני בלמות. רק נזכיר דבר אחד על שהלילה אומרים ברך עלינו ותן תל ומטר. יש שבעה בחשבן, כך אומרת הגמרא. בארץ ישראל צריכים גשמים, אז מתחילים משבעה בחשבן. אבל בבל, הגמרא אומרת בפסחים, שם יש הרבה מים, אז לא צריך, רק 60 יום לתקופה. אז למה דווקא הגשם כעת בא? הלא כתוב, יהיה חתן לישראל. ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא, ויבוא הגשם לנו. מה זה? ויבוא הגשם לנו, יהיה קטן לישראל. טל לא צריך יגיעה, כמו שאמר הפסוק שם, כטל מאת השם אשר לא יקווה לאיש, לא יאחל לבני אדם. הטל יורד לבד, אבל גשם צריך יגיעה רבה עד שנהיה קיץ והיה מתמלא, כל הנחלים הולכים אל הים ועולה עד מהארץ, מהים עולה למעלה, ואז נהיה עבים ויבוא רוח ויקשר את העננים, ואז יורד הגשם על הארץ והארץ צועקת. הגמרא אומרת שלא יורד גשם עד שלא טובעים פה. ואפילו הגוי הזה שחרש את האדמה וזרע אותה, עד שלא פורס כפיו לשמיים ואומר נו עכשיו ירד לנו גשם, אז הקדוש ברוך הוא